שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קופנון במסכת בבא בתרא, באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. אנחנו לומדים היום מקופנון עמוד א' ממש באמצע עמוד בנקודותיים, אבל נתחיל בשורה השנייה בקופנון עמוד ב', נראה את החצי הראשון של העמוד ואז נחזור אחורה. דיברנו בדפים האחרונים על שכיב מרע, שאם יש אומדנה שהוא נתן את הנכסים לפני שהוא מת רק בגלל שהוא הולך למות, אז זה נקרא מתנת שכיב מרע והוא יכול לחזור בו מהמתנה. איך יודעים למה הוא נתן? אם הוא נתן את כל הנכסים שלו, כנראה שהוא לא חושב שהוא הולך לחיות, לכן הוא לא משאיר לעצמו כלום. אבל אם הוא ישאיר לעצמו משהו, אז זה לא נחשב מתנת שכיב מרע. אתמול דיברנו מה הוא צריך להשאיר לעצמו. במשנה משמע שצריך להשאיר לעצמו דווקא קרקע, אבל רב ירמיה בר אבא ורבי זרע אמרו שזה לאו דווקא קרקע, אלא גם מטלטלין. היום רבא בשם רב נחמן מביא עוד ארבעה מקרים, מתוכם שלושה כבר למדנו במסכת, שגם בהם יש איזושהי אומדנה שקורית רק אם אדם נתן את כל הנכסים שלו, וגם בהם, חוץ מבמקרה אחד, כתוב שאם הוא ישאיר לעצמו איזושהי קרקע, אז זה לא נחשב כל הנכסים, ולמדנו גם בהם שזה לאו דווקא אם ישאיר לעצמו קרקע, אלא גם מטלטלין. אז עכשיו נפרט את חמשת המקרים, ותוך כדי נציין שבכולם אפשר גם מטלטלין, חוץ מבאחד שזה יהיה רק בקרקע. אז אנחנו בשורה השנייה בעמוד ב', מקרה ראשון שכיב מרע כבר דיברנו עליו הרבה, זה במשנה בקופמי וב עמוד ב', מקרה שני זה עבדו, ראינו את זה בדף הקודם, אדם שמוכר את כל הנכסים שלו לעבדו. אז כיוון שהעבד הוא גם חלק מהנכסים האלו, כמו שעוד מעט נראה גם בדף הזה, אז ממילא הוא מכר לעבד גם את העבד עצמו, אז בזה הוא שחרר את העבד, ואז העבד גם יכול לקנות את שאר הנכסים. אבל זה דווקא אם הוא מכר לו את כל הנכסים. אבל אם האדון שיער לעצמו איזושהי קרקע, ולא רק קרקע, אלא גם מטלטלין, אז אנחנו מניחים שכמו שהוא שיער לעצמו את זה, הוא גם שיער לעצמו את העבד. זה הסבר הפשוט שלמדנו גם בדף הקודם, זה לפי תוספות. עוד מעט כשנלך אחורה נראה הסבר נוסף שהגמרא נותנת ממש בשורה הראשונה בקופנון עמוד ב'. אבל בכל אופן זה היה הדוגמה השנייה לדבר שרק אם הוא נתן את כל הנכסים, אז זה תופס. ואם הוא שיער לעצמו קרקע או מטלטלין, זה לא חל. מקרה שלישי, ראינו את זה כבר בקוף למד א' ובקוף ממד ד', אדם שכותב לאשתו את כל הנכסים שלו במתנה, אז אנחנו מניחים שלא סביר שאדם ירצה לעשות את זה ולא להוריש כלום לבנים שלו, אז כנראה שהוא התכוון רק לעשות אותה אפוטרופסית על הנכסים של הבנים. אבל אם הוא לא נתן את כל הנכסים לאשתו, אלא השאיר איזושהי קרקע לבנים שלו ולאו דווקא קרקע אלא גם מטלטלין, אז אנחנו לוקחים את מה שהוא אמר לאשתו ברצינות והיא קנתה את כל השאר. זה המקרה השלישי, מקרה רביעי, גם את זה ראינו בקוף למד ב' וגם בדף הקודם, אבל בשיעור עצמו לא דיברנו על זה. הקרקעות של הבעל משועבדות לכתובה של האישה. כלומר, היא יכולה לגבות מהם את הכתובה, גם אם הוא מכר אותם. עכשיו, אם אישה רואה שבעלה נותן במתנה את כל הנכסים האלו לילדים, והוא לא משאיר לה שום נכס שיכולה לגבות מזה את הכתובה, והיא שותקת, זה לא אומר שהיא מחלה על השיעבוד שיש לה באותם נכסים, והיא תוכל לגבות מהם. אבל אם כשהוא נתן לה את כל הנכסים, הוא גם נתן לה איזשהו משהו, אפילו שהוא הרבה יותר זול מהמחיר של הכתובה, אז כיוון שהיא ראתה ושתקה, בדף קוף למד ב' ראינו עוד שיטות בעניין הזה, בכל אופן אנחנו מניחים שהיא מוכלת על השיעבוד שיש לה בשאר הנכסים, כי בכל זאת היא קיבלה משהו. זה לא אומר שהיא מוכלת על הכתובה עצמה, היא רק מוכלת על השיעבוד. בכל אופן, הנה עוד מקרה שתלוי בכל הנכסים, שאם הוא נתן את כל הנכסים, אז היא לא מחלה, אבל אם הוא שייר לה איזשהו נכס, הפעם זה קרקע בדווקא, אז היא כן מחלה על השיעבוד בשאר הקרקעות. המאמר אומר שגם הוא משייר לה מטלטלין, אם זה מטלטלין שכתובים בכתובה, שמזה היא תגבה את הכתובה, אז באמת גם המטלטלין האלו נחשבים שיור. בכל אופן, זה דוגמה רביעית לדבר שבשביל שהוא יחול, הוא צריך לתת את כל הנכסים, במקרה הזה זה לבנים שלו. ועכשיו מקרה חמישי ואחרון, זה נקרא מברכת מלשון בריחה, זה מקרה שעוד לא דיברנו עליו במסכת, זה מכתובות ע"ט עמוד ב', מה המקרה? אישה שיש לה נכסים והיא מתחתנת, והיא לא רוצה שבעלה יירש אותה כשהיא תמות, והיא גם לא רוצה שהוא ישתמש בזה כנכסי מילוג, אז מה שהיא יכולה לעשות זה למכור את זה למישהו אחר לפני שהיא מתחתנת, ולעשות איתו תנאי שאם היא תתגרש או שהיא תמות, אז הוא יחזיר את הנכסים לה או ליורשים שלה, ובינתיים הוא זה שאוכל את הפירות של הנכסים. אז זה ברור שהיא יכולה לעשות. עכשיו מחדש שם רבי זרע שגם אם היא מכרה למישהו אחר לפני שהתחתנה בסתם בלי לעשות את התנאי, אם היא מכרה לו את כל הנכסים אז אנחנו מניחים שזה היה הכוונה שלה, שהיא רק מכרה את זה בשביל להבריח את הנכסים מבעלה, ובאמת הוא יצטרך להחזיר אותם אם היא תתגרש או תמות. אז גם פה זה מקרה שרק אם היא מכרה את כל הנכסים ולא ישירה לעצמה כלום, בין אם היא ישירה לעצמה קרקע, בין אם היא ישירה לעצמה מטלטלין. אז אלה היו חמשת המקרים שבהם דרוש שאדם ייתן את כל הנכסים. ועכשיו אנחנו חוזרים לאמצע קופנון עמוד א' לעניין שכיב מרע. שכיב מרע שהקנה על ידי דיבור פיו, או אדם רגיל שהקנה על ידי מעשה קניין, והוא אמר משהו מסוים, אנחנו שואלים למה הוא התכוון. סוגיה אחת זה החצי השני של עמוד א', זה לגבי אדם שמכר מטלטלין, למה הוא התכוון כשהוא אמר מטלטלין? סוגיה שנייה יהיה בחצי השני של עמוד ב' וגם בקופנון א' עמוד א', למה אדם מתכוון כשהוא מכר נכסים? אז אנחנו באמצע עמוד א'. אדם שאמר שהוא מוכר את המטלטלין שלו, מה כלול באותה מחירה? אז אם הוא אמר בסתם מטלטלין, זה כולל רק כלים. וזה לא כולל בהמות, חיטים וסעורים, שאומנם אפשר לטלטל אותם, אבל הם לא נחשבים כלים. אם הוא אמר שהוא מוכר את כל המטלטלין, אז זה כולל גם חיטים וסעורים, וזה כולל גם את החלק העליון של הריחיים, שזה מטלטלין, אבל מזיזים את זה רק לעתים רחוקות בשביל לתקן, זה כולל גם את זה. אבל זה לא כולל את החלק התחתון, כי זה דבר שכמעט אף פעם לא מזיזים, זה מחובר לאדמה, אבל אם הוא אמר כל דבר שאפשר לטלטל אותו, אז המחירה תכלול גם את החלק התחתון של הריחיים. עכשיו שואלת הגמרא בשורה השנייה בשורות הרחבות, האם כשאדם אומר מטלטלין הוא כולל בזה גם את העבדים שלו. רשב"א מאיר שאנחנו יודעים שלעניין הלכה, עבדים הם כמו קרקע. זה אומר שאפשר לקנות עבדים בכסף שטר וחזקה ועוד כמה הלכות. פה השאלה היא לא הלכתית, אלא למה אנשים מתכוונים כשהם אומרים קרקע. האם הם מתכוונים גם לעבדים או שלא? בשאלה הזאת הגמרא תביא שתי ראיות שבלשון של אנשים עבד הוא כן כמו מטלטלין, אבל את שתי הראיות נדחה. אז ראייה ראשונה זה ממשנה שראינו בדף סמכת עמוד א', אדם שמוכר עיר, אז הוא מכר את כל הדברים שהם חלק אינטגרלי מהעיר, שזה בתים, שיחין ומערות, מרחצאות, בתי בדים, בתי שלחין, אבל הוא לא כלל בזה את המטלטלין. אבל אם הוא אמר שהוא מוכר את העיר ואת כל מה שבתוכה, אז הוא כלל בזה מטלטלין, ואפילו עבדים ובהמות. עכשיו יוצא מכאן שמראי שאפשר לדייק משהו אחד, ומהסיפה משהו אחר. בראי שכתוב שהעבדים לא כלולים אם הוא מכר סתם את העיר. לכאורה מכאן אפשר לדייק שהעבדים הם לא כמו קרקעות, כי אחרת הם כן היו צריכים להיות כלולים במחירה, אלא עבדים הם כמו מטלטלין. אז לכאורה הראיה מהרישה שהם מטלטלין. אבל הבעיה היא שמהסייף אפשר לדייק הפוך. בסייף הכתוב שאם הוא אמר שהוא מוכר את כל מה שבתוכה, אז הוא מוכר לא רק את המטלטלין הרגילין, אלא אפילו את העבדים. עכשיו, אם עבדים זה באמת מטלטלין, אז למה צריך להיות כתוב אפילו? כמו שהוא מוכר מכוניות בעיר, הוא גם מוכר עבדים. אלה מדויק מהסיפה שעבדים זה לא מטלטלין, ובכל זאת המשנה חידשה שהם נמכרים למרות שהם לא מטלטלין, לכן כתוב אפילו. אז יוצא שמהרישה אנחנו מדייקים שעבדים הם כן מטלטלין, ומהסיפה עבדים הם לא מטלטלין. אז מכיוון שיש במשנה הזאת סתירה פנימית לכאורה, אז מכאן אי אפשר ללמוד האם הם נחשבים מטלטלין או לא. עכשיו, מה נעשה עם אותה סתירה פנימית? אומר רבה שאפשר ללכת לשני הכיוונים. או שנאמר שהם באמת מטלטלין, לכן ברי שהם לא נקנים עם העיר, וזה שבסייפה כשהם נקנים כתוב אפילו עבדים, זה פשוט כי באמת הם מטלטלין יוצאי דופן, כי הרי רוב המטלטלין לא מהלכים על שני רגליים. אז אפילו מטלטלין כאלו גם הם נקנים עם העיר. ואותו דבר אפשר לומר הפוך, באמת עבדים הם לא מטלטלין אלא קרקע, ולכן בסייף המובן שכתוב אפילו, ולמה ברי שהם לא נקנים? כי סוף סוף הם לא קרקע רגילה, רוב הקרקעות לא מהלכות על שני רגליים. לכן למרות שגם בלשון של בני אדם הם לא נחשבים מטלטלין אלא קרקע, הם עדיין לא נקנים בסתם יחד עם העיר. בכל אופן את המשנה אפשר לפרש כשתי אפשרויות, לכן אי אפשר ללמוד מכאן לשאלה שלנו. זה היה הראיה ראשונה. ראיה שנייה, שבע שורות לפני סוף עמוד א', אומר אבינה לרבה שהיא תשמע מהדין שדיברנו עליו לגבי אדם שמוכר לעבד את כל הנכסים שלו. אז אמרנו שאם הוא מוכר את כל הנכסים בלי יוצא מן הכלל, אז הוא מכר לעבד את עצמו ואז העבד משוחרר, אבל אם האדון שייר לעצמו איזושהי קרקע, ואמרנו שלא רק קרקע אלא גם מטלטלין, אז העבד לא משוחרר, כי כמו שהוא שייר לעצמו את הקרקע או המטלטלין, הוא שייר לעצמו גם את העבד. אז יוצא מכאן שהעבד הוא מקביל לא רק לקרקע אלא גם למטלטלין, וכמו שהוא משייר לעצמו מטלטלין, הוא משייר לעצמו גם את העבד. אז הנה רואים שבלשון של אנשים עבד הוא גם מטלטלין. אבל דוחה רבין את הראיה של רבשי והוא אומר, הסיבה שהוא מושייר קרקע או מטלטלין אז הוא לא מכר את העבד לעצמו, זה לא בגלל שאנחנו אומרים כמו שהוא שייר את המטלטלין הוא שייר גם את העבד כי העבד הוא כמו מטלטלין. אלא סיבה אחרת לגמרי, יש דין בגט של אישה שהוא צריך להיות גט קריטות, כלומר שהוא קורט אותה לגמרי מהבעל והוא מוחלט. אותו דבר הגמרא לומדת שגם גט של עבד צריך להיות מוחלט. ולכן כאן, כיוון שהשטר הזה בעצם מהווה גט שחרור של העבד, כיוון שהוא לא מוחלט והאדון לא מכר את כל הנכסים והוא כן משאיר לעצמו משהו, ממילא שטר שחרור כזה לא יכול לעבוד. וממילא אי אפשר ללמוד מכאן שהעבד הוא כמו מטלטלין, כי זה לא בגלל שכשהוא משאיר לעצמו מטלטלין הוא משאיר לעצמו גם את העבד, כי העבד הוא לא כמו מטלטלין, אלא פשוט כי אי אפשר להגדיר את השטר הזה כשטר מוחלט. אז זה היה הראיה השנייה שעבד הוא כן מטלטלין ודחינו גם את זה. בכל אופן עד כאן דיברנו על מה נחשב מטלטלין. ועכשיו אנחנו קופצים קצת מתחת לאמצע עמוד ב' לסוגיה הבאה, מה נחשב נכסים. אדם שאמר שהוא מוכר את כל הנכסים שלו, מה כלול בנכסים? אז עכשיו יש לנו רשימה של שמונה דברים שהם נחשבים כנכסים. הגמרא תעבור אחד אחד ותוכיח שזה באמת נקרא נכסים. נזכיר אותם עכשיו בראשי פרקים, ונחלק אותם לשלוש קבוצות לפי המקור שממנו אנחנו לומדים שזה נקרא נכסים. אז דבר ראשון זה עבד, קבוצה שנייה זה קרקעות, מטלטלין, כסף ושטרות, קבוצה שלישית זה בהמות, עופות ותפילין. עוד רגע נבין למה חילקנו לפי הקבוצות האלו, ועכשיו נראה את הראיות בגמרא. אז דבר ראשון, עבד, ראינו את זה מקודם, אדם שמוכר את הנכסים שלו לעבד שלו, אז העבד כלול בתוך אותם נכסים, והוא מכר את העבד לעצמו, כלומר גם עבד קרוי נכסים. ארבעת הדברים הבאים ברשימה זה קרקע, מטלטלין, כסף ושטר. את ארבעתם אנחנו נלמד ממשנה אחת פקידושין שמפרטת איך קונים נכסים שונים. כל דבר שנאמר שהמשנה שעוד מעט נראה כוללת בדין שלה, אז נוכל לומר שזה כלול במושג נכסים, כי המשנה משתמשת בלשון נכסים. אז עכשיו נראה את המשנה עצמה. אומרת המשנה, נכסים שיש להם אחריות, כלומר קרקעות, אז הם נקנים בדרך שקונים קרקעות, זה כסף, שטר וחזקה. נכסים שאין להם אחריות, כלומר מטלטלין, נקנים במשיכה, ובעוד דרכים שקונים מטלטלין. אז בינתיים ראינו שקרקע ומטלטלין נקראים נכסים, ובהמשך שם כתוב שאפשר לקנות נכסים שאין להם אחריות, כלומר מטלטלין, אגב נכסים שיש להם אחריות. זה נקרא קניין אגב, שקונים מטלטלין אגב קרקע. ועכשיו נראה שלא רק מטלטלין קונים אגב קרקע, אלא גם כסף וגם שטר, אז מכאן שגם הם נקראים נכסים על פי אותה משנה. איפה רואים את זה? אז לגבי כסף יש סיפור שרב פאפה הקנה לרב שמואל ברח הכסף אגב קרקע. אז הנה רואים שכסף כלול באותה משנה ונקרא נכסים. לגבי שטר אנחנו רואים את זה בדין שמה רב הונה בשורה האחרונה בעמוד, שאם מוכר כתב שטר מכירה לפני שבכלל יש לו קונה, ומותר לעשות כזה דבר, והוא עשה את זה בשביל שכשיבוא קונה הוא יוכל למכור לו מיד את הקרקע. אז כשבאמת יבוא קונה והוא יקנה את הקרקע על ידי למשל קניין חזקה, השטר יהיה קנוי לו בכל מקום שהוא, כלומר השטר ייקנה לקונה אגב הקרקע. אז הנה רואים שגם שטר מקנים בקניין אגב, אז גם זה כלול באותה משנה ונקרא נכסים. אז סיימנו את 1 שזה היה עבדים, סיימנו את 2, 3, 4, 5 שזה היה קרקע, מטלטלין, כסף ושטר. זה מביא אותנו לשורה החמישית בקופנון א' עמוד א'. ועכשיו את שלושת הדברים הבאים שזה בהמה, עופות ותפילין, הגמרא מוכיחה מאותו עיקרון שיש משניות שבהם אם אדם מקדיש את נכסיו זה כולל את הבהמות, את העופות ואת התפילין שלו. אז מכאן שגם הם נקראים נכסים. ועכשיו אנחנו בערך בשליש העליון של קופנון א' עמוד א', הגמרא שואלת מה הדין לגבי ספר תורה, האם גם זה קרוי נכסים או לא. הסיבה שכתובה כאן בגמרא למה לא לומר שזה נכסים, זה כנראה לא חלק מהגמרא אלא תוספת מאוחרת, בכל אופן אומר אותה, זה הסיבה שבאמת תוספות מביא. למה לא לומר שזה נכסים? כי הרי אסור למכור ספר תורה, אז אולי זה לא נחשב חלק מהנכסים של אדם. מצד שני, אולי זה כן עכשיו נכסים, כי יש מצבים שבהם כן מותר למכור ספר תורה, וזה אם אדם צריך כסף ללמוד תורה או לישא אישה, אז האם ספר תורה זה נכסים או לא, בזה הגמרא נשארת בתיקו. והגענו קצת מעל אמצע עמוד בקופנון א', נחזור מהר על מה שראינו היום. התחלנו בחמישה דברים שבהם רק אם אדם נתן את כל הנכסים אז הדין שייך. מתנת שכיב מרע, אדם שמוכר את כל נכסיו לעבדו אז העבד משוחרר. אדם שנותן את כל הנכסים לבנה ואשתו שותקת אז זה לא אומר שהיא מחלה על השיעבוד. ואישה שמוכרת את כל נכסיה לפני שהיא מתחתנת היא רק מתכוונת להבריח את הנכסים מהבעל. אחרי זה דיברנו על מה נחשב מטלטלין, ראינו דרגות שונות של מטלטלין, כלים, אחרי זה חיטים והחלק העליון של הרחיים, אחרי זה גם החלק התחתון, ואחרי זה דיברנו על האם עבד נחשב מטלטלין, ונו שתי ראיות שכן, אבל דחינו אותם. אחרי זה דיברנו על מה נכלל במחירה של נכסים, אז אמרנו עבד, אמרנו קרקע, מטלטלין, כסף ושטר, אחרי זה בהמות, עופות ותפילין, ובסוף ספר תורה זה בתיקו, כל טוב.